ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף מם ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף מם ה', עמוד א'. בשוליים אפשר לראות כותרת נושא סלש מבנה עם צורת מאוין. כתבנו טריפות בקנה. אז אנחנו בסקירה ראשוני אתם רואים שעד כמעט אמצע העמוד סדרה של מאוינים שמבליטים את הבעיות השונות בעניין הקנה. כפי שנהגנו כבר מתחילת הפרק, המלצה חמה ועוד יותר, שכל אחד ילמד בצמוד עם הספר שיחת חולין של רב עמיתי בן דוד, או כל ספר אחר שמכיל ציורים המלווים במיוחד הפרק זו, ובכלל מסכת חולין. והיום במיוחד יש חיוניות לציורים. כפי שאמרנו בעבר, אנחנו ננסה להסביר באופן מילולי ברמה פשוטה את תוכן הגמרא, אבל כל זה בהסתמך על כך שכל אחד מחזיק ספר ציורים. הגמרא: אמר רב יהודה מרב, נקבע כנפה, הקנה. רש"י כותב, שורה שנייה, כנפה, הגרגרת, סביב סביב להיקפה נקבים דקים, כנפה. מה קורה? הגמרא ממשיכה, מצטרפים לרובה. כל הנקודות האלו, אם אתה מצרף אותם, והם מהווים רוב הקנה, רוב קוטר ההיקף, רוב היקף הקנה, זה טריפה. רש"י אומר בשורה שלישית, מצטרפים הנקבים לרובה, אילו היו כולן מחוברים יחד, היה רובה נפסק, טריפה. הגמרא ממשיכה, מטיב רב ירמיה. כאן אנחנו מביאים מקור שמתייחס להלכות תומת אוהל. בשיעור הקודם התייחסנו לשדרה שיכולה לתמות באוהל, אם מדובר בשדרת אדם. כאן אנחנו נתייחס לגולגולת. יש עצמות חשובות שמרוב חשיבותם הם מתאמין באוהל, כמו מת עצמו. כתוב, ובגולגולת שיש בה נקב אחד ארוך, אפילו יש בה נקבים הרבה, מצטרפים למלוא מקדח. מלוא מקדח זה שיעור חיסרון. אם הגולגולת חסרה, אז לא יהיה תומת אוהל, רק גולגולת ששלמה או כמעט שלמה מטמאה באוהל. אלמה, כיוון דשיעורה מלוא מקדח, למלוא מקדח מצטרפים. אנחנו מתייחסים לביטוי הזה מלוא מקדח כשיעור שנחשב חיסרון, ואם חסר בגולגולת שיעור כזה, אז הוא כבר לא מטמא באוהל. אז מה רואים? שאם יש שיעור, שיעור שלם, שהוא נחשב חיסרון, גם נקודות קטנות מצטרפים לאותו שיעור. אז עכשיו, אחי נמי, אצל הקנה, כיוון דשיעורי כעיסר, חיסרון בקנה הוא נמדד בשיעור עיסר, שמטבע. אז גודל כזה של חיסרון מהווה טריפות בקנה. אז מאחר שהשיעור חיסרון בקנה הוא כעיסר, לכעיסר מצטרפין. עכשיו, זה, שיעור, זה שונה ממה שרב אמר, רב דיבר על מצטרפין לרובה. רש"י כותב ממול על דיבור מטר אלמה, כיוון דשיעור חיסון גוגולת כמלוא מתח הוא מצטרפים נקבים קטנים נכנו מתח כאילו הביחד נקב ולא יבין בו שיעור אחינה והחנמי אף אגב בפסוקות שיעור לרובה גבי נקובה יש הבדל בין נפסק ונקב. אם מדובר בנקב תנן במתניתין עד כמה תחסר עד כעיסר האיטלקי אלמה נקב הקנה טריפתו בכעיסר וגבי נקבים קטנים נמי באי כעיסר לשיעורי נעול לעשות את העומד או החשבון השיעור צריך להיות לפי גודל איסר. אז זו השאלה, למה רב אמר שהנקודות הקטנות, הנקבים הקטנים מצטרפים לרובה בזמן שיש סטנדרט אחר? הגמרא עונה, עכשיו מי הקשה? רב ירמיה הקשה את הקושיה הזאת. הגמרא עונה, השתמיתי, דיאמר רבי חלבו, אמר רב חמא בר גומא, אמר רב, נשכח ממנו את הדבר הבא שגם נאמר בשמו של רב, נקבים שיש בהן חיסרון מצטרפים לכעיסר ושאין בהן חיסרון, ועל זה אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על קנה שנקבע כנפה, למשל אדם מכניס מחט בתוך הבשר, הוא לא מחסיר מהבשר אבל נוצר נקב, על זה דובר פה, נקבים שאין בהם חיסרון, אז השיעור שונה, מצטרפים לרובה. ורש"י כותב, מצטרפים לרובה, דהבו כפסיקה באלמה, חתך באלמה, דלא מחסרה, ונקבע כנפנמי בדלקה חיסון, בנקבים האלו אין חיסרון בשר. נמשיך בפסול או בטריפה הבאה. אמר רבא, ברבא חנה אמר רבי יהושע בן לוי, נתלה הימנה רצועה. עכשיו אנחנו עדיין בקנה כמו שאמרנו מקודם, ונתלה רצועת נקרא לזה רצועת בשר קנה בצורת רצועה, וכאן נדגיש יש כאן חיסרון, מצטרפת לכעיסר. ורש"י מסביר, היא כי מעגלת, מעגלת, לשון עיגול, אתה לוקח את החיסרון, השיעור הזה, ותהפוך אותו להיות מעוגל, הוויה, איסר, זה יהיה באותו שיעור של מטבע איסר, טריפה. נחזור לגמרא. בא מיני רבי יצחק בר נחמני מרבי יהושע בן לוי. נקבע כנפה מהו? התייחסנו לזה מוקדם יותר. אמר לי, אז רבי שוב הנביא עונה, הרי אמרו נקבים שיש בהם חיסרון מצטרפים לכיסר ושאין בהם חיסרון מצטרפים לרובה. הגמרא שואלת בעופה מאי, בעוף. עכשיו עוף אי אפשר לדבר על חיסרון של איסר, הרי הכל מוקטן בקנה של עוף. אז בעניין עוף הנקבים שיש בהן חיסרון, כמה השיעור שיתריף. שוב פעם, אם אנחנו מדברים על נקבים דקים ונקבים שיש בהן חיסרון, וכמה יהיה השיעור לפסול, להתריף בעוף. אמר רבי יצחק בר נחמני לדידים ושל מיני די רבי אלעזר, רבי יצחק מספר לנו שרבי אלעזר הסביר לו, מקפלו ומניחו על פי הקנה. רש"י כותב, ושוב פעם אני מדגיש, חייבים ציורים ללוות את הקטעים האלו. בכל אופן רש"י כותב, מקפלו חותך למטה מן הנקבים, ובצידיהם. יש אזור בקנה של העוף שיש הרבה נקבים האלו, ושוב פעם נקבים שיש בהם חיסרון. אז אותו אזור שיש בהם הנקבים, אתה חותך למטה מהם ובצדיהם, עד שיוכל לקפל הרצועה שיש, הרצועה שאין בה, רצועת קנה שבו נמצאים אותם נקבים. אז אתה מקפל את הרצועה הזאת כלפי פי הקנה ומניחו למקום הנקבים על פי הקנה. עכשיו, אחרי שעשינו את זה, צריכים לבדוק, וזה המשך הגמרא. אם חופה את רוב הקנה עם אותו אזור של נקבים ש שקיפלת והנחת על פי הקנה, אם זה מכסה רוב הפתח, רוב הפי הקנה, טריפה, ואם לאו, כשרה. אמר רב פאפה וסימנך נפיה. רשי, מה נותן לי הסימן הזה? רשי, וסימנך בקד סוף שורות הקצרות, אומר שלא תשכח שמועה זו ולא תימה כאיסר או מצטרפים לרובה. נפיה, רשי, כעין שעושים הנפה, שמניחים שם יריות זנב הסוס על פי העוגל, וזה סימן יהיה לך. נקבע כנפה, שאלת, זה היה השאלה, ומעשה נפה השיבוך. עוד טריפות, נפחיתה כדלת. תנצלו את הציורים לראות על מה מדובר. גם נלמד יחד את רשי, שורה ראשונה מתחת לגמרא, נפחיתה כמין דלת, ולא נטל הפחת. זאת אומרת, החור שנוצר עקב חוסר בשר הקנה, אותו בשר הקנה לא ניטל משם, זה עדיין תלוי ועדיין מחובר, אלא תלוי ועומד זקוף שם כעין דלת במזוזתו. רק נדמיין לעצמנו דלת שעומד בתוך המסגרת המשקוף שלו, פותח סוגר. גם כאן החור הוא כזה שיש חתיכת קנה שנפחת ונפתח, אבל עדיין תלוי. אז מצב כזה, אמר רב נחמן, מה השיעור של טריפות? כדי שיכנס איסר, שוב פעם, מטבע, לרוחבו. זה בניגוד במקום לרוחבו לאורכו, אז החיסרון או הפתח היה הרבה יותר דק. אז זה, אפשר לומר, זה כולה. הטריפות ייווצר רק אם הפתח הוא מספיק כדי להכניס איסר כזה לרוחבו. עוד טריפות, נסדקה, כוונה לאורכה. אמר רב, אפילו לא נשתייר בה בקנה, אלא חוליה אחת למעלה וחוליה אחת למטה, הם נשארו שלמים, ושאר הקנה עם סדק לאורכו כשרה. זה כשרה. אמרו הקמד רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, הגיב, מה חוליה ומה חוליה? דקמר רב, מה הכוונה חוליה? מה הוא רוצה בזה? אנחנו עוד מעט נסביר מה השיעור הזה, אלא אימא. אבל רבי יוחנן מציג את עמדתו, אפילו לא נשתער בה, כאילו בלי סדק, אלא משהו למעלה ומשהו למטה כשרה. עכשיו, השיעור של חוליה, רשי מביא שתי דעות. שורה רביעית מתחת לגמרא ברשי, חוליה, טבעת, זה הטבעת, כל אחד מכיר בטח הצורה של הקנה, אז היא עשויה מכעין טבעות, אז חוליה, לפי פירוש הראשון, טבעת אחת של הקנה נשאר שלם בלי סדק למעלה ואחד למטה. זה מונע ממנו מלהיות טרף. ובעיניי נראה, רשי מביא עוד דעה, מה זה חוליה שהן שלוש טבעות, כלומר במלאכות, בעניין ציצית, כתוב, כדי שיחוך וישנה וישלש, הביא חוליה לגבי ציצית. על זה, בכל אופן, רבי יוחנן התנגד או חולק בטענה שזה מחמיר מדי. רבי יוחנן נותן שיעור מקילה יותר, דהיינו, אפילו אם כל הקנה נזדק חוץ ממשהו למעלה ומשהו למטה, זה אינו טריפה. אמרו קמי דרבי יוחנן משמי דרבי יונתן אחי, כלומר סיפור לרבי יוחנן שרבי יונתן, שאגב הוא בא מבבל, אז הוא אמר משהו למעלה משהו למטה, דווקא כמו רבי יוחנן עצמו אמר לו. אז רבי יוחנן הגיב בשבח, בדברי שבח, אומר יד עין חברין בבלי לפושי כי אי תמה. איך אנחנו היינו אומרים כל הכבוד לבבלים שיודעים איך לתת, להסביר באופן משופר. אנחנו ממשיכים בגמרא, תנא רבי חייא בר יוסף כמד רבי יוחנן. רבי חייא מלמד בנוכחות רבי יוחנן את המקור הבא: כל הצוואר כולו כשר לשחיטה מטבעת הגדולה עד כנפי ריאה התחתונה. אמר רבה, תחתונה שהיא עליונה. כשאנחנו מדברים על כנפי הריאה, האונות של הריאה, עד אותו מקום, הרי כידוע הקנה מחובר לריאות, אז עד תחילת הריאות כל הקנה קשה לשחיטה. בוא נציין, אפשר לראות את זה בציורים, שהקנה עצמו יורד גם מתחת תחילת הריאות. שם כבר, אמנם זה קנה, אבל הוא לא אזור שקשה לשחיטה. אז שוב פעם, כל הצוואר אמרנו קשה לשחיטה, כאן ההתייחסות הוא במיוחד לקנה, מטבעת הגדולה עד כנפי הריאה. המילה התחתונה, למה הסברנו שתחתונה זה בעצם עליונה? כי הבהמה דרך כלל תלויה הפוך מראש של הבהמה למטה, אז תחילת הריאות כשהבהמה תלויה מטה נקרא בברייתא כנפי ריאה התחתונה, כי היא תלויה על מטה. אבל בפועל, אם אדם, אם הבהמה היא בחיים שלה והיא הייתה עומדת נגיד על רגליה האחוריות, אנחנו מדברים על החלק עליון של הריאות. אז אנחנו נחזור לקרוא את דבריו של רבה. אמר רבה, תחתונה שהיא עליונה, שאני אומר כל שפושטת צווארה ורועה, ובלבד שלא תענס, לשון אונס. מה קשר, מה הם הגבולות של כשרות הקנה לשחיטה? כל מקום שנראה בקנה בזמן שהבהמה אפילו היא פושטת צווארה, היא מושכת, מעריכה או מושכת את הקנה ורואה, בזמן שהיא רואה היא מותחת את צווארה כדי לאכול מהמראה, האזור שבקנה, אני רוצה להגיד שגלוי, אבל אלא שמזדמן במצב כזה, קשר לשחיטה. ובלבד שלא תיאנס, כוונה בידי אדם. אם השוחט, נגיד, תופס את הקנה של הבהמה בעודה בחייה, ומושך על הקנה, הרי הוא מעריך את הקנה בפעולה הזאת, והחלק שיוצא בגלל אונס הבן אדם, בגלל הלחץ או המשיכה של האדם, הוא כבר אינו כשר לשחיטה. אם אנחנו נסתכל ברש"י ביחד באמצע שורות הרחבות, שאני אומר כל שפושטת צבא ורואה ולא יותר, וכך אני מפרש תחתונה שהיא עליונה, שלא תאמר תחתונה כשאוחזים הקנה, דיינו כנגד כל הראייה.
המילה רש"י מסביר שבל נחשוב שכל הקנה, גם החלק שנמצא בין הריאות, כשיר לשחיטה, לא כן הדברים. וזה כלול בביטוי תחתונה שהיא עליונה, החלק העליון של הקנה ביחס למקום, לחלק הקנה שכבר נכנס לתוך בין הריאות. רש"י ממשיך שלא תיאנס למשוך הסימן חוץ לחזה בידי אדם. אנחנו נחזור לגמרא. באי רב חנינה ואיתמה רב חנניה, גרסה אחרת בשמות, אנסה עצמה מהו, מה בהמה עצמה מתחה את צווארה בשעת השחיטה. תיקו, רש"י כותב אנסה עצמה לפשוט מאוד צווארה בשעת שחיטה מהו, והגמרא מסתיימת בתיקו, ורש"י מציין ולחומרה וכן הלכה. אנחנו לא נשחוט שם. יתיב רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש נפק מילתא מביניהו, הם היו יושבים, ויצא הדברים הבאים מביניהם. אחד, אנס בסימנים ושחט פסולה, כמו שראינו מקודם, שאם השוחט מושך בסימנים ושוחט באותו אזור שנמתח, שאחרת לא היה ממוקם בצוואר אלא יותר למטה, השחיטה פסולה. ניקב הקנה למטה מן החזה, נידון קריאה, דהיינו בנקב משהו הבעל חי נטרף, בניגוד לקנה במיקום הרגיל, הוא רק אם נפסק ברובו למשל, או חור לא במשהו אלא חור כי איסר, כמו שהזכרנו מוקדם יותר. הזכרנו פה למטה מן החזה, זה מביא את הגמרא להביא את המקור הבא, תנו רבנן, איזה הוא חזה? זה הרואה את הקרקע למטה מן למטה עד הצוואר, למעלה עד הכרס. אנחנו מדברים פה על למעלה למטה, ראוי לציין ששוב פעם, כמו ש בזמן שבהמה תלויה, אז למעלה יהיה, למעלה עד הכרס זה יהיה כשהיא תלויה, אז הכרס באמת למעלה. כאן המקור התנאי ממשיך, ואנחנו מדברים פה על מתנות הכהונה, כששוחטים קורבן שלמים נותנים את החזה והשוק. ומה בבחינת החזה? חותך שתי צלעות משתי דפנות אילך ואילך, וזהו חזה הניתן לכהנים. ברש"י, אנחנו ברש"י 7-8 שורות מסוף העמוד, הרואה את הקרקע אינו משבר מן הצלעות בגובה הצדדים כלום, אלא השומן התחתון כמות שהוא מתפרש בחסחוס שבראשי הצלעות, למעלה עד הכרס, ממשיך רש"י, ושיעור אורכו למעלה עד הכרס, כשבהמה תלויה להפשיט היו נותנים אותו, וחותך שתי צלעות הקטנות העליונות עמו משתי דפנות, אחת מכאן ואחת מכאן, והן שסביב הקנה ונקראין, ומביא לשון לועזי. חזרה לגמרא, ניקב קום של מוח. אנחנו מתקדמים ברשימה של הטריפות שהוזכרו בתחילת הפרק. רב ושמוע דמי תרוויות, קרמה לשם קום, קרמה אילה, אף אגב דלו אינקב תתא, ואמרי לה גיוסה אחרת עד דאינקב תתא. סביב המוח יש שני קרומים, הקרום העליון הוא מחובר לגולגולת מבפנים. אז המשנה שאומרת ניקב קום של מוח מתייחס לפי הלשנה הראשונה, אם קום העליון אותו שמחובר לגולגולת מנוקב, למרות שהקרום שצמוד למוח עצמו אינו מנוקב, יש לנו טריפה. הלשון השני אומר לא מספיק לגרום טריפות בנקיבת הקום העליון, אלא עד דאינקב גם הקום התחתון. אמר רבי שמואל בר נחמני, וסימנך חייתה, חייתה זה סק דמיתנח בי מוחה. השיטה המקובצת באות ג' אומר שהסימן הזה הוא מיועד למנדי אמר קרמה תתה, שצריך כדי שיחשב טרף, טריפה, צריך את הקרום שצמוד למוח גם כן שיהיה מנוקב, והסימן הוא שקית שמונח בו המוח, דיינו השקית שצמוד למוח עצמו. הגמרא ממשיכה, אמר רבא מר בר חנה, אמר רבי יהושע בן לוי, כנגדו בביצים, כאן ההתייחסות לביצים, ביצי זכר, באותו עבר של של הבעל חי יש גם שני קרומים, באותו מקום הקרומים הם בפרט הקום התחתון שבמוח דק מאוד, כמעט בלתי מורגש, בביצים ניכר. וכך רשי כותב ארבע שורות מהסוף, כנגדו בביצים ניכר, בביצי זכר אתה יכול להכיר רביצת המוח, שגם להן, לביצים, יש שני קומים לבד הכיס, זה לא כולל הכיס שבו מונח אותם ביצים, ואחד חיצון אחד שהביצים מונחים בו, יש את היותר, קום אחד חיצוני ואחד שהביצים מונחים בתוך אותו קום הפנימי יותר, ומתוך שקום התחתון של מוח דק מאוד ואין ניכר לגמרי ונראה כמוח עצמו, הוא נותן לו סימן בביצים, שבביצים זה יש לו הקר יותר מורגש מזה שאצל הקום התחתון במוח. נחזור לגמרא. אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי שמעון בן לוי, משום בר כפרה מוח, כל מה שבקדרה נידון כמוח, והפסול הוא יהיה בנקב משהו. אז יש לנו הגדרה או מיקום אחד, היינו כל מה שבקדרה. מה זה בקדרה? רשי שתי שורות מהסוף, בגוגולת, עד שלא התחיל לצאת מן הקדרה לעשות חוט, שרי חוט השדרה מן המוח ובה, אז כל זמן שלא יצא עדיין מהגוגולת, אז הוא דינו כמוח. אז כל מה שבתוך הגוגולת דינו כמוח ונפסל, נטרף בנקב משהו. התחיל למשוך, כלומר חוץ למוח בתפקידו או במטרתו כחוט השדרה, נידון כחוט השדרה, דהיינו הטריפות יהיה רק בפסיקת רוב. ומאיכן מתחיל למשך, אמרנו מה שנמשך מחוץ לקדרה לגוגולת, איך, מה הנקודה שהוא מתחיל למשך? אמר רב יצחק בן נחמני, לדידים אפשר מיני דרבי שלמה לוי, רבי שלמה לוי הסביר לי כמין שני, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', פולין יש מונחים על פי הגדרה. שוב פעם, כדאי מאוד להצטייד בספר עם ציורים. אז אותו תופעה, השני הפולים האלו, זה כמובן מין, זה חומר של חלק מהבהמה עצמה שמונח באותו מקום, והם בכניסה למוח, לגוגולת. מן הפולין ולפנים כלפנים, דינו כמוח עצמו בנקב משהו, מן הפולין ולחוץ כלחוץ, ודינו כחוט השדרה שדינו בפסיקת רובו כדי להתערף. ופולין עצמן איני יודע. החלק של המוח שנמצא בדיוק בין הפולין, כי דיברנו על מהם ולפנים ומהם לחוץ, מה דין המוח שם בין הפולין עצמן, אז הוא אומר איני יודע, הוא מסתברה כלפנים, וזה יהיה לחומרה שנקב משהו יטריף. רבי יומיה בדק באופה ואשכח כמין שני פולין מונחים על פי הקדרה. הוא בדק באוף ומצא אותו תיאור באוף. ניקב הלב לבית חללו, עוד מן הרשימה של 18 טרפות שראינו במשנה. פסול נקב בלב יהיה אם הנקב חודר לבית חללו, לתוך חלל הלב. עכשיו, ידוע שבלב יש כמה חללים, כמה, אולי נקרא לזה חדרים, חדרי הלב. באי רבי זירא, לבית חלל קטן או לבית חלל גדול? רש"י כותב חלל קטן, הרבה חדרים קטנים יש לו סביב. אז השאלה נשאלה, והגמרא במקום לתת תשובה מיידית לשאלה, היא ממשיכה עם קושיה. אמר לי אביי, מהי תיבאי לך? אביי פונה לרבי זירא ושואל, מה בכלל מעסיק אותו? מה השאלה שלך? למה אתה זקוק לשאול השאלה? מי לא תנן? רבי שמעון אומר, עד שתנקב לבית הסימפונות. כאן מדובר בחור בריאה, והנקב לפי רבי שמעון אינו מטריף עד שהנקב חודר לבית הסימפונות. ואמר רבא בר תחליף, אמר רבי יומיה בר אבא אמר רב, עד שתנקב לסימפון גדול. עכשיו רש"י, סימפון גדול, אמצעי שבאומה, מקום מסוים, ואתם יכולים לראות את זה בציורים שבריאה. אז אנחנו כאן הדגשנו עם הסימונים קפקוף תחת המילה גדול, אז רואים שכשמדובר באותם איברים, אנחנו מדברים על הלב. הוא מביא ראייה, אביי מביא את הנקודה שלו מהריאות, והוא רואה בזה מקום להשוואה. אז רואים שהנקב הוא רק אם זה מגיע לסימפון הגדול. אז גם שאלת רבי זירא לא היה צריך להישאל לדעתו של אביי, כי אם אתה מציג שתי אפשרויות, חלל קטן או חלל גדול, ודאי שזה חלל הגדול, כך טוען אביי. הגמור משיבה, למה היה צורך לרבי זירא לשאול שאלתו? החיישת, איך אתה משווה את המקרה של רבי שמעון עם הריאות והעניין של הלב? חתם לבית הסימפונות קטני. הלשון הזה, לשון רבים, בית הסימפונות, מלמד לאיכה דשפחי סימפונות כולו, שמה זה ברור. הכה במשנה שלנו כתוב לבית חללו קטני. זה לא דומה. בית הסימפונות, עוד פעם, נחזור על זה. הוא מלמד על מקום מיוחד שלשם מתרכזים כל הסימפונות. אז אפשר לומר שמה סימפון הגדול. מה שאין כן בעניין הלב כתוב במשנה, בית חללו. ולכן כאן יש מקום עדיין לשאול, מה לי חלל גדול, מה לי חלל קטן? אז עדיין המשמעות של בית חללו אצל לב יכול להיות בית חלל קטן. עכשיו אנחנו ממשיכים בעבר שהמשנה לא הזכירה, אבל הגמרא תדון בו, קנה הלב. רש"י כותב קנה הלב לקמן מפרש. אז אנחנו נמתין לגמרא למה אנחנו מתייחסים כעת. אבל רב אמר במשהו, כוונה נקב בקנה הלב מטריף נקב בנקב משהו, ושמול אמר ברובו. הן יהיו קנה הלב. למה אתה מתכוון שאתה אומר קנה הלב? אמר רבא בר יצחק, אמר רב, חלב שעל גבי דפנות. הגמרא מתקיפה את זה, דפנות סלקא דאיתך, איזו חיות הווה גורם חיוני אם מדובר בחלב שצמוד לדפנות, אלא שעל גבי דופני ריאה. קנה הלב הוא החלב שמחובר לחלל הלב שדבוק או נמצא בדופני הריאה. רש"י כותב שעל גבי דופני ריאה קנה שומן שיורד בין שתי ערוגות הריאה ודבוק בשדרה ומחובר לחלל הלב. נמשיך בגמרא, מאמר משמי דרב נחמן, תלתה קני אבו. כאן אנחנו נכנסים למה שלכאורה נראה כבעיה כשאנחנו מסתמכים על פירוש רש"י לאור מה שנקרא המציאות. אני ממליץ שוב פעם, תסתכלו בציורים ומה שכתוב בהערות בספר שיחת חולין. אז שלושה, אמרנו שיש שלושה קנים, אחד פרש לליבה, ואחד פרש לריאה, ואחד פרש לקבדה. רש"י כותב, תלת הקנה אבו, לאחר שהקנה נכנס לחזה, הקנה שלנו שאנחנו שוחטים אותו, לאחר שהוא נכנס לחזה, מתפצל לשלושה. ואחד מהם היה קנה שפורש לריאה. ורש"י כותב, אחד פרש לריאה, הוא מתחלק בתוכה, והן הן סימפונות. עכשיו, מה דינם של הקנים האלו? הגמרא ממשיכה, ורק נשים לב שיהיו שני לשונות. דריה, דהיינו פסול נקב, בקנה הזה שפורש לריאה, כריאה, דהיינו נקב משהו, יתייטריף. דקבדה, אם מדובר בקנה שפורש לכבד, ככבדה, דינו ככבד, דהיינו עד שינטל כולו ולא יישאר כלום. אבל עד אז עדיין כשרה. דליבה, קנה שפורש ללב, פליגי. פליגי, אנחנו הזכרנו רב ושמואל ליאל. רב אמר במשהו ושמואל אמר ברובו. הנקודות, הפס, פס הנקודות שאתם רואים מתחת לביטוי דליבה פליגי, בא להראות שגם במשנה השנייה בנקודה הזאת אין מחלוקת. מור בערכיה מתני איפה, הפוך מהלשון הראשון, דריה, דיינו, קנה שפורש לריה, ככבדה. הדין יוק שמה זה יהיה לכולה עד שינטל את כולו. דקבדה, הקנה שפורש לכבד, כריה, וזה יהיה כמובן לחומרה, עד שאפילו אם נקב משהו נמצא באותו קנה. דליבה פליגי, כפי שאמרנו מקודם, רב ושמואל יחלוקו מחלוקותם בעניין קנה הלב. עזר רב חייא בר יוסף, אמרה לשמיתה דרב, תנו, קנה הלב במה שהוא, כמי לשמואל אמר את זה בנוכחות שמואל, המלא שמואל הגיב, אי אחי אמר אבא, אבא זה כינוי או שם של האמורה הגדול רב, אז שמואל קורא לו אבא. אם כך אמר אבא, דיינו רב, לא ידע בטריפות ולא כלום, אז הוא לא מבין כלום בטריפות. נשבר השדרה, אנחנו כמובן ממשיכים לעוד טריפויות שהוזכרו. הנושא כעת חוט השדרה, כמה אבי פסיקתו לאטריפו. תנו רבנן, חוט השדרה שנפסק ברובו, דברי רבי. רבי יעקב אומר, אפילו ניקב. הורה רבי כרבי יעקב. כשזה הגיע להלכה למעשה, אז רבי היה פוסק, היה מורה כרבי יעקב, דיינו לחומרה. אמר רב הונה, אין הלכה כרבי יעקב. אבל הגמרא עצמה לא מסכימה עם רבי, אלא פוסק אחרת. הלכה לא יהיה בנקב בחוט השדרה, אלא כנראה עד שיפסק רובו. וכמה רובו? רב אמר רוב רו, ואמר לה רוב מוחו. רשי, רוב אורו, אם נחתך רוב היקף אורו, אורו סביב, אבל בי שהמוח לא נפרד כלום. תריפה אנחנו מדברים על אותו נקרא לזה קרום או אור שסביב חוט השדרה. אז אם זה נפסק, למרות שהתוכן, מה שבפנים דיין, זה נקרא, אנחנו משתמשים גם מילה, במילה מוח לגבי הפנים של חוט השדרה, אפילו אם זה קיים, זה טרף לפי המשנה הראשונה. והמשנה השנייה, רוב מוחו, רשי כותב על זה, ואמר לה רוב מוחו, דכיוון שנפסק ונפרד המוח מבפנים, אף אגב שהאור כולו קיים, טרפה. ממשיך הגמרא, מה אני אמר רוב מוחו שזה נחשב טריפה? ואמרנו, אותו מדיימר סובר כך, אפילו אם אור החיצוני קיים. אז הוא יגיד, אנחנו נגיד לשיטתו, כל שכן רוב אורו. למה? רשי אומר, כל שכן רוב אורו, שרי האור מחזיקו. וכיוון שנפסק האור, סוף המוח להיפרך ולצאת. אז נחזור לגמרא. למען דאמר רוב אורו, שזה מטריף, רוב מוחו, מה הוא יגיד אם האור החיצוני של חוט השדרה נשאר בשלמותו, ורק המוח מבפנים נפסק? תשמע, דאמר נבלי, זה שם חכם, נבלי אמר רב אונה, ובו שמעו רוב אורו. מוח, כשמדבר על המוח, מוח זה לא מעלה ולא מוריד. אז אם השאלה שלנו הייתה מה יגיד מה דמר רוב אורו לגבי מציאות שהאור נשאר שלם ורק המוח נפסק, אז תשובה, זה לא יטריף. כל זמן שהאור בשלמותו לא משנה אם נפסק האור העמוח מבפנים או לא. רב נתן ברבין אביתיו קמי דרב בדק ברוב אורו. רבי נתן ערך בדיקה על חוט השדרה והתייחס לשלמות האור. אז עד שרוב אורו ייפסק, עד אז לא יתרף. וכבדק ברוב מוחו, וגם בדק במצב הפנים חוט השדרה, המוח. אמר לי, רב ששם לב לזה, אמר, אם רוב אורו קיים, אם אתה מוצא בבדיקה, בבדיקת האור שהוא קיים, למה אתה ממשיך לבדוק המוח? כלומר, התחולה, התוכן של אותו חוט השדרה, אם רוב אורו קיים, אומר רב, מוח זה אינו מעלה ואינו מוריד, אין לך צורך לבדוק יותר. אמר רבא בר חנה, אמר רבי יהושע בן לוי. אנחנו ממשיכים להתייחס לחוט השדרה, והפס הכפור שאתם רואים עכשיו מוסבר בשוליים בעיות שונות בחוט השדרה. אז נאמר כעת בשמו של רבי יהושע בן לוי, נתמרך פסול, נתמסמס פסול. איזו היא אמרכה ואיזו היא אמסמסה? תשובה, המרכה כל שנשפך כקיתון, מצב שאתה יכול רק בהטיה מטה של חוט השדרה והכל נשפך כקיתון כמו מים. מסמסה כל שאינו יכול לעמוד. יש לציין שהמרכה הוא שלב יותר גרוע, מצב יותר יותר גרוע. ביי, מה זה כל שאינו יכול לעמוד? אגב, אם אתה תופס בכף יד שלך חוט השדרה, הוא מיד מתקפל, זה אינו יכול לעמוד. אנחנו נסתכל גם ברש"י ביחד. ואינו יכול לעמוד בשורה שלישית מתחת לגמרא, מפני שנעשה צלול, אבל לא כל כך שיהיה נשפך כקיתון של מים, אבל כשאוחסים אותו ומניח קצתו למעלה מידו הוא נכפף ונופל. הגמרא ממשיכה, באי רבי ירמיה, אינו יכול לעמוד, אותו חוט השדרה כשאתה תופס אותו לא יכול לעמוד מפני נחזור על הגמר עוד פעם. באי רבי ירמיה, אינו יכול לעמוד מפני כבדו, מי? בגלל הכובד. רש"י כותב, מפני כבדו שהוא אב וכבד, אבל לא נתרכך מבפנים. מהו? חולי הוא זה שמכבידו או לא? אנחנו נחזור לגמרא, אז לגבי השאלה הזאת, שאינה יכולה לעמוד בגלל כבדו, תקו. בי רב אמרי נתמסמס פסול. נתמזמס, זו מילה חדשה, כשר. רש"י, נתמזמס, נתרוקן מהמוח מקצתו מאליו. מה הדין? הגמרא עונה, סליחה, נתמסמס הגמרא קובעת פסול, נתמסמס כשר, ועל זה אנחנו מקשים. מטבעי, רב שמעון בן עזר אומר, בהמה שנתמזמז מוחה טריפה. זה בניגוד למה שבי רב אמרו. הגמרא עונה, אהי נתמסמס יתמר. מה שכתוב פה טריפה, בגלל שזה נתמסמס, והיינו מוקדם יותר ההגדרה של נתמסמס, כל שינו יכול לעמוד. אבל אנחנו לא גמרנו את הקטע, איני, האם זה נכון? והלוי אביאטיב בי מסודה חזיה להו גברה דטריה לרשי. לוי היה יושב בבית המרחץ וראה אדם שראש שלו קיבל מכה. אמר נית מזמז מוחי דדין לאו דלא חי. זה לא אומר, האם זה באמת לא אומר שהוא לא ימשיך לחיות. לפני כן אמרנו שנתמזמז כשר. איך אתה יכול להגיד כשר אם כאן רואים שבמקרה שנתמזמז אדם לא יחיה? אמר אביי לא, מה ש הוא אמר מתמזמז מוחי דדין, הכוונה שלו היה לומר שאינו מוליד, בגלל מה שקרה בבית המרחץ הזה שאותו אדם הוכה במכה, לא שזה יקצר את חייו, אלא שזה ימנוע ממנו להוליד. עד היכן חוט השדרה? ואמרנו שחוט השדרה דינה בפסיקתו. זה בניגוד למשל למוח, שאמרנו ששם נקב משהו פוסל. אז עד איכן חוט השדרה? ואנחנו מתחילים מהראש כיוון אחורה של הבימה. אמר יהודה משמעות עד בין הפרשות. רש"י, עד בין הפרשות, עד מקום שהוא מתפרש ומתפצל פיצולים כנגד הירחיים, כנגד חלק האחורי של הבימה, הוא מתחיל להתפצל ויוצא ראש אחד לירך זו ואחד לזו, והאמצעי יורד לזנב, ולמטה מאותן פיצולים כנגד שתי אצבעות הוא חוזר ומתפצל עוד לשלושה, ולמטה מהם עד עוד מתפצל. וכל התיאורים האלו אני אומר אפשר לראות אותם באופן מפורט בספר שיחת חוני. אז אנחנו רואים שחוט השדרה לקראת חלק אחורי של בימה הולך ומתפצל אילך ואילך. אז אנחנו שאלנו עד היכן חוט השדרה, אז אנחנו תירצנו עד בין הפרשות, אותו מקום שהחוט השדרה מתחיל להתפצל כמו שראינו ברש"י. רב דימי בר יצחק אבי קבאי למיזה לבי חוזאי, הוא רצה לנסוע לבי חוזאי, עתה לקמי דבידה, אמר לי לך לי מור בין הפרשות איך. אז הוא נשאל תראה לי איפה המקום הזה שנקרא בין הפרשות. אמר לי זיל הייתי לי גדי, תביאו לי גדי ואחווי לך, ואז אני אראה על הגדי איפה בין הפרשות. הייתי לי גדי שמנה, הביאו למבדק הזה גדי שדווקא היה שמן, אז הוא דחה, זה בגדי הזה אני לא אוכל להראות לך בית, מקום שנקרא בית הפרשות. אמר לי בלי תפי ולא ידיעה, חוט השדרה והפיצולים שלו נבלעים לתוך השומן של אותו גדי, אז אתם לא יכולים לראות עליו בית הפרשות, בין הפרשות. הייתי לי כחוש, אז הביאו הגדי הפוך שהוא כחוש. כמעט אין עליו שום שומן. המלא בלי טן תפי ולא ידיע.
בהמה כזאת
ברזון כזה שאנחנו קוראים לו כחוש, האור החיצוני לוחץ מתוח על עמוד השדרה, וזה גורם לכך שאתם לא יכולים, אי אפשר לראות את הפרשות עליו. אמלא תא עגמרח גמרא, במילים שלנו, תעזוב את ההדגמה על בהמות, אני רואה שכל מה שאתה הבאת בינתיים אי אפשר לראות, אז אני אלמד אותך בעל פה. אחי אמר שמואל, עד אחת טריפה, שלישית כשרה, שנייה איני יודע. עד הפרשה הראשונה, אם נפסק החוט שם, זה מטריף. אם יש הפסקת החוט בפרשה השלישית, זה לא פוגע בכלל, הבהמה כשרה. שנייה, איני יודע. אנחנו כעת נראה שימוש במשולשים, ובשוליים כתבנו סדרה של שאלות, שאלות בירור בנושא הנער. ביי רב הונה ברי דרב יהושע. אנחנו ממשיכים לדף ממוו. עד ועד בכלל, או דילמה עד ולא עד בכלל. רשי, שורה הראשונה, עד ועד בכלל, והכי כמר, מן הראש ועד בין הפרשה הראשונה, וכל אותו בין הפרשה, טריפה, שוב פעם שאמרנו, עד בין הפרשה הראשונה נידון כחוט השדרה. מה זה ועד פרשה הראשונה? אם זה עד ועד בכלל כולל כל האזור בין המקום הזה שהחוט השדרה נקרא לזה העצבים מתפרשים החוצה, או דילמה רשי ממשיך הכי כמה, עד ולא עד בכלל טריפה, אולי רק עד המקום שזה מתפצל, אבל לא כולל הפיצול. אנחנו נמשיך בגמרא, ביי רב פאפה, אם תמצי לומר עד ולא עד בכלל, אם אתה תגיד שלא הדין שדרה, דין חוט השדרה לא כולל את המקום בין הפיצול, פי פרשה מהו? רשי, ממול, אם תמצא לו מעד ולא עד בכלל, פי פרשה מהו? נפסק החוט הגדול כנגד פי הפיצולים הראשונים במקום פיצול מהו? בכלל טריפה הוא או בכלל איני יודע הוא? מי אמרינן עד בין דווקא? ופי הפרשה טריפה? או לאו דווקא, מה שכתוב עד בין זה לאו דווקא, ואז פי הפרשה יהיה בגדר איני יודע. הגמר ממשיכה, ביי רבי יומיה, אם תמצא לומר עד ועד בכלל, שגם המקום בין הפיצול כשאתה עדיין בחוט המרכזי הוא נידון כחוט השדרה, פרשה עצמה מהו? וגם פה נידון, נסתכל ברשי. ואם תמצא לומר עד ועד בכלל, לקה למיבי בפי הפרשה מידי. אם אתה אומר עד ועד בכלל, אז פי הפרשה עוד יותר חמור. דוודאי טריפה, אפילו חוץ שכנגד שכנגד הפסק שבין שני הפיצולים טריפה, וכל שכן פי פיצול הראשון. אלא הכי כמי בעיה לי, נפסק הפיצול עצמו מן החוט. אם נקרא שמה הפסק בין העצב הזה שמתפצל לחוט השדרה עצמו מהו? ובפרשה ראשונה קייב, השאלה הזאת היא דווקא באותו פיצול הראשון. נמשיך בגמרא. תשמע, הפרשה תידון כבשר. מה אליו? פרשה ראשונה ושנייה. שאם נפסק שם, כמו בשר, זה קשר. רש"י כותב, הכי גרסינא, מה אליו? ראשונה ושנייה, ואז הגמרא תדחה את זה, לא, שלישית. ורש"י מסביר, מה אליו? פיצול ראשון, ואף אגב, דחות של אחרי עדיין בכלל טריפות, או בכלל ספק הוא. וכן שני. הגמרא ממשיכה באופה, כשמדובר באוף וחוט השדרה שלו, רבי ינאי אומר עד למטה מן האגפיים. ריש לקיש הוא יותר מקל, אומר עד בין אגפיים ולא יותר. ברש"י עד למטה, אנחנו מסתכלים ברש"י ביחד, מתחת לגמרא, שש שורות מתחת לגמרא, עד למטה, מכנפיו, הוויכוח חוט השדרה דילי של העוף. זה היה דעתו של רבי ינאי. ריש לקיש אומר לו, זה לא ממשיך עד לשם, אלא עד בין אגפיים, עד בין הכנפיים ולא למטה מהם. אמר אולה, הווה קאימנה קמי דבן פזי, ואיתו וקמי אופה ובדק עד בין אגפיים, ושלח לי דבי נסיעה, ובאמצע אותו בדיקה שלחו לבן פזי, תבוא אצלנו. וקם ועזר, ובן פזי קם מיד והלך ולא ידענה. ואולה מספר לנו שאני לא יודע אם משום דלא צריך לבדק פי, הוא קם והלך כי אין צורך להמשיך לבדוק, אם משום כבוד נשיא האור, הוא קם באופן מיידי בגלל הזריזות שלו לכבד בית הנשיא, אבל לא בגלל שהבדיקה הסתיימה. אז על זה אנחנו רואים את ההתלבטות, את הספק של אולה, בלי תשובה על הנקודה הזאת. עד כאן שיעורנו להיום.